103 FM הפודקאסטים של 103 FM 103 FM
אנחנו לא ידענו בכלל שהוא במסיבה. ב6:30 התחילו הטילים. אני מתעוררת מהאזעקות ומתקשרת אליו כדי שהוא ייכנס לממד. ובעצם הממד זה החדר שינה, אז אמרתי, אוקיי, נניח לו לישון. ולמעשה, אני יושבת בשבת הזו ובכלל לא יודעת שהוא בכלל איננו איתנו מזמן, כבר שעות. אני לא יודעת איך להסביר את זה. בתחושה שלי, אני ידעתי שהוא כבר לא קיים. בתחושה. יש לך תמיד את התקווה הזו ואת האמונה הזו שהוא יצא מאיזה שיח, מאיזה בור, כי זה היה ילד שידע מאוד לקרוא סיטואציות גם, גם להסתדר, הוא היה כזה אחד שידע להסתדר. מהר מאוד הבנו בבית שקרה לו משהו.
לפני קצת יותר משנה היו חייה של אלה קנדרור רגילים לגמרי. אבל אז הגיע בוקר השבת השחורה. אלה צלצלה לבנה יונתן ג'וני כדי לוודא שהוא בממד. בדיעבד גילתה שהחליט לנסוע למסיבת הטבע נובה בקיבוץ רעים. ב-7:38 ג'וני ובת זוגו יעל רוזמן כבר לא היו בחיים. על האובדן הכבד והמייסר, על השעות הקשות כשעוד נחשב בנה לנהדר, על הדרך המיוחדת שבחרה להנציח אותו, ועל ההתנדבות שהפכה לחבל ההצלה שלה, אלה קנדרור היא האורחת שלנו.
עכשיו, פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן.
ספר לי עליו, על יונתן, על ג'וני.
ברור שאני אספר לך עליו. קודם כל, הוא נולד בפורים ונרצח בשמחת תורה.
שמחת תורה.
סביבו תמיד שמחה. יונתן שלי לא היה ילד שאהב קיבעון מחשבתי. זה היה ילד שהדמיון שלו היה מאוד פורה. הוא שנה מסגרות, אבל הוא סיים י"ב עם בגרות. הוא שנה מסגרות והיה לוחם ב-890 בצנחנים, השתתף בצוק איתן, ולמד תואר ראשון במכללת רופין.
נפש חופשייה.
לעסקים. נפש חופשייה, תרתי משמע. יונתן קנדרור זה בדיוק הדרור, ממש תרתי משמע. זה לא מנחם אותי, אבל זה מרגיע אותי באיזשהו מקום, שזה היה ילד שטרף את החיים. הכמות חוויות שהייתה לו, אני בת 65, אין לי אותם, גם לא לבן אדם בן 80. הוא פשוט אהב מסיבות, אהב מוזיקה, אהב אוכל טוב, אהב לרקוד. הוא יכל היה להיות ב3 מסיבות בו זמנים. והוא מאוד אהב את המסיבות האלה. בשבילו זה היה, וואו, חופש, אהבה. זה היה ילד מאוד מיוחד, הוא היה מאוד שנון, מאוד מצחיקן כזה. תמיד קוראים לו דברים מוזרים, הכי מוזרים, אבל הוא תמיד יודע איך לצאת ממצבים. תמיד אמרנו שאם הוא יתקע בלי כסף באילת, הוא ידע לחזור. בגדול.
זו תכונה חשובה.
כן, והתכונה הכי יפה שלו, קודם כל היה לו לב גדול. הייתה בו נתינה, הוא לא נתן סתם כך, הוא נתן עם משמעות, הוא נתן עם כוונה. הוא עזר לכל כך הרבה אנשים, והתכונה הכי יפה שלו, והכי בולטת, זה קודם כל תמיד הוא אסף סביבו את כל הנשמות הטועות. וכל אלה שהיו בשוליים, הוא תמיד דאג להביא אותם למרכז.
וואו.
שזאת הייתה לדעתי התכונה הכי יפה שלו. וגם הוא נגע בכל כך הרבה אנשים, זה לא הייתה סתם נגיעה, זאת הייתה נגיעה עם משמעות. וכל מי שהוא נגע ופגש אותו, הפך לימים להיות חבר נפש שלו, כי הוא הציל כל כך הרבה נשמות. הוא ידע לקרוא תמונה, הוא ידע לקרוא סיטואציה.
שזה נראה לי אולי אחד הדברים הכי מרגשים ששמעתי שאומרים על מישהו.
ממש, ממש.
שהוא ידע לכוון את
הנשמות הטעות. הוא ידע לאסוף, אני אומרת לך, את כל הנשמות הטהורות, וזה לא משנה אם הוא היה בקצה אחד של המועדון, וכשהוא ראה שיש איזושהי בחורה במצוקה, הוא ידע לגשת, הוא פשוט קלט, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל הייתה לו ממש נשמה יתרה, מעבר לזה שהוא היה מאוד רוחני. זה היה ילד של אימא, הוא היה אהבת חיי, זה לא היה סוד. ביני ובינו היה קשר מדהים. אני חושבת שכל אימא הייתה שואפת לכזה קשר. חיכיתי לו 8 שנים. הוא בא כשהמשפחה הייתה בשליחות בגרמניה, מטעם משרד ראש הממשלה, ו... אחרי 8 שנים הגיעה לי מתנה לא ארוזה. אני זכיתי בו רק ל-28 שנה. ושם למעלה, זכו בו לתמיד. את יודעת, יש שיח עכשיו בכל הקבוצות שאנחנו נמצאות, קבוצות תמיכה וקבוצות כאלה וקבוצות כאלה, ואומרים שזה הילד בוחר את ה... הנשמה של הילד בוחרת את האמא, לא האמא בוחרת את, ה... את הילד. הוא ידע את מי לבחור, כי אני הבנתי אותו, ונתתי לו חופש, ונתתי לו את כל האפשרות לעשות כל מה שעולה ברוחו. וגם הבנתי אותו, הבנתי את הנפש שלו.
מה הזיכרון הכי צרוב שיש לך מאותה השבת?
פרדוקס אחד גדול, אנחנו לא ידענו בכלל שהוא במסיבה. הוא לא מודיע, ילד בן 28 לא מודיע להורים שלו מה ומו. בינתיים אני פותחת את הטלוויזיה ורואה את מה שאני רואה, ובאירוניה אחת גדולה אומרת לבעלי, שמע, אנחנו חייבים להזיק את הצבא, אנחנו חייבים להזיק את המשטרה, אנחנו חייבים לעזור לאנשים האלה. תראה, האנשים האלה במצוקה, הם מתקשרים לרדיו, מתקשרים לטלוויזיה, ואף אחד לא עוזר להם. ב-6:30 התחילו הטילים, ב-7:38 הבן שלי ויעלי כבר לא היו בחיים. הם היו בין הראשונים. בשעה 8:30 בבוקר מתקשר חבר של בעלי ואומר לו שהבת שלו ראתה את יונתן במסיבה. ושם התחיל כל האקשן. ב6:30 בערב מתקשר החבר שניצל שהיה איתם באוטו. ומספר שהוא הצליח לברוח, ושפעם אחרונה שהוא ראה את יונתן זה היה בשעת בוקר, ומאותו רגע מבחינתנו יונתן היה בגדר נהדר.
אז מתי בעצם אתם מקבלים הודעה רשמית?
ביום שני ההורים של יעל קיבלו הודעה.
יעל בת הזוג שלו.
בת הזוגתו. יום שלישי קברנו אותה, הם הרי היו יחד, הם לא נפרדו. ההודעה תבוא גם אלינו, וביום שישי בשעה 3:00 לפנות בוקר,
וואו.
הגיעו 4 חבר'ה, דפקו בדלת,
וואו.
ואמרתי להם שאני לא רוצה לראות אותם, שילחו. והם ישבו, ואני ובעלי, ישבנו אולי 10 דקות, לא הוצאנו, מילה, לא צעקנו, לא בכינו, לא שאלנו שאלות, כלום, בהלם טוטלי. אמרתי להם, תלכו מפה, אני לא רוצה לראות אתכם, תלכו. זאת הייתה השעה הכי קשה, ואיך מודיעים עכשיו לבנות בשעה 3, שחיקינו לשעה 6 בבוקר, כדי שתהיה שעה סבירה. בת אחת הייתה כבר בחודשים המתקדמים של ההיריון שלה, ומאוד פחדנו עליה. וזהו, וזה...
בעצם 6 ימים.
6 ימים, משבת עד שישי.
שבכל 6 הימים האלה הוא בגדר נהדר.
בגדר נהדר, יש חמל בבית, הפעלנו...
למרות שאת אומרת לי, יש לי תחושה בפנים שהוא נרצח.
כן.
ועדיין מנסים אולי.
ועדיין אנחנו מנסים... ומבקרים את כל בתי החולים, ומבקרים בכל מקום, הגענו גם, בעלי והחתן הגיעו גם למקום, לפי אנון צדיק שמסרו לנו החברים לנשק, האחים לנשק, ולא היה זכר, הייתה מכונית כמובן, אבל גם ראינו שם כל מיני סימנים. ועדיין אנחנו נאחזים בתקווה הגדולה שעמנו חטוף, עמנו באיזה בור.
איזה אבסורד.
עמנו באיזה מקום, והוא יוצא מאיזה עץ, או מאיזה שיח, או מאיזה בור, או מאיזה שוחה. ואפילו חשבנו אולי הוא גם חטוף, והלוואי הוא היה חטוף.
כן.
ובאה הבשורה המרה הזו, הבשורה הכי קשה, הכי קשה למשפחה, הכי קשה לאימא, להגיד שהבן שלו נרצח. זאת המילה הכי קשה להגיד אותה, בכלל. אין לזה... לא, אין לזה... אי אפשר לתאר את זה.
אני רוצה לשאול אותך, אם את יכולה לנסות לתאר לי, את הרגע הזה שאת מחליטה שאת הולכת לקום מהאסון הנוראי הזה.
כן, אז אני אגיד לך. אחרי חודש, הבנות שלי לא רצו לחזור למסגרת העבודה, תעסוקה. הם היו מהבוקר עד הלילה מאוחר, אצלי בבית, במרפסת. אחת היא עובדת סוציאלית קלינית, שמטפלת בילדים. השנייה היא מעצבת אירועים. אחת לא רוצה לחזור לעבודה, כי היא לא יכולה להכיל את כל הכאב כשהיא כואבת. השנייה לא יכולה לשמח חתן וקלה, כי היא לא בשמחה.
כן.
וישבו במרפסת חודש, בלי להוציא מילה. הלכתי לישון כמה שאפשר לישון, וקמתי עם החלטה אמיצה. אספתי אותם, את כולם, גם את בעלי, ואמרתי להם ככה, יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת להיות חיים מתים, והאפשרות השנייה היא להיות חיים לצד הכאב. אני, אמא, בחרתי את האפשרות השנייה, ואני רוצה שגם אתם תיישמו את זה. את חוזרת לעבודה, את חוזרת לעבודה, את חוזרת הביתה שלך, את חוזרת הביתה שלך, יש לכם חיים, אתם מנהלים בית, אתם מנהלים עסק, אתם ילדות עצמאיות, אני חינכתי אתכם לעצמאות, הם שתיהן אקדמיות וכו' וכו'.
אבל מאיפה הכוחות לקבל החלטה כזו? ואת אומרת חודש אחרי שזה קרה.
אז ככה, הסתכלתי עליהם.
על הבנות שלך.
כן. הם גם איבדו אח. הם גם באבל שלהם. והכי מפחיד זה שהם פחדו גם לאבד אותנו. ואני, במהות שלי...
מעצר?
מעצר, כן. הם פחדו שיקרה לי משהו, שלאבא שלהם יקרה משהו. והם כל הזמן תחזקו אותנו וחנקו אותנו מאהבה, מדאגה. ואמרתי, רגע, אני לא רוצה שתיקחו את התפקיד של אמא. אני עדיין אמא. אני עדיין הורה. ותנו לי לעשות את זה כמו שעשיתי את זה כל החיים. אני עשיתי כל כך הרבה ויתורים ואני גידלתי אתכם לבד, כי בעלי לא היה בבית בגלל העבודה. תנו לי להמשיך להיות במהות שלי אמא. פשוט. ואמרתי להם, זה מה שהולך להיות. עכשיו חודש וחצי לא ישבנו סביב השולחן, כי היה לנו מאוד קשה, היה לי מאוד קשה. וכשהנכד הגדול שלי בא הביתה ושאל אותי, סבתא, מה, לא הכנת לי קוסקוס ושניצל? אמרתי לה, זזל, הילד הזה לא אשם במה שקורה. וגם אלה, הבנות שלך, הן גם אהבת חייך, לא רק יונתן. יונתן היה אהבת חייך, אבל גם דניאל ותום הם אהבת חייך, ואת צריכה לקום למענם, כי את אוהבת אותם, כי הם שלך. כמו שיונתן אהבת אותו, הוא היה שלך. גם הם. וזה הכוח שקיבלתי, וזאת ההחלטה שהחלטתי, ואמרתי, אנחנו כולם מתנהלים לפי ההחלטה שהחלטתי. מעבר לזה, שהדבר הראשון שעשיתי אחרי חודש וחצי, זה לחזור להתנדבות שלי, לעיסוקים שלי, לכל מה שאני רגילה לעשות. אני מתנדבת בויצו, פעמיים בשבוע, פעם אחת בגיל הבכיר, ופעם אחת בביגודית, ואמרתי בהתחלה אני אנסה לחזור להתנדבות, לראות איך אני בכלל משתלבת.
מה זה אומר הגיל הבכיר?
הגיל הבכיר זה מועדון לנשים נשים, מבוגרות, הן לא אוהבות שאני אומרת מבוגרות, כי הן יותר צעירות מאיתנו ברוח, הן מקסימות, הן מהממות, אני פשוט מאוהבת בהן, הן מחזירות לי כל כך הרבה אהבה, ואני מגיעה לשם, יש לי המון תובנות לחיים, אני רואה את הנשים האלה חזקות, בנות 92, 90, 88, לבושות, מאופרות, מתוכשטות, עם הכיסא, עם המטפלות, מגיעות למועדון כל יום שלישי ולא מבטרות. ואני אומרת לעצמי, אם הן באות ועושות כזה מאמץ, יש לי רק מה ללמוד מזה. הן פשוט נתנו לי את הכוח הזה. והסרתי את הבגדי אבל, שמתי מה שנקרא רוז', אבל הכי הכי החיוך, וככה חזרתי להתנדבות, והם אלה שנתנו לי את הכוח.
כורזים, יושבת ראש ויצו ישראל.
השבעה באוקטובר תפס גם אותנו בהפתעה גמורה, אבל כמו כולנו, ההתאוששות וההתעשתות הייתה במיידית. וכבר בשמונה לאוקטובר בבוקר פתחנו בעצם את כל הביגודיות שלנו ואספנו את המדים שהיו לנו בביגודיות, לקחנו אותם, קיבלנו אותם והעברנו אותם לחיילים הבודדים שמיד הייתה אליהם דרישה. יצרנו קשר עם העמותה לחיילים בודדים על שם מייקל לוין כדי לסעוד ולתמוך ולהיות ליד הפצועים בבתי החולים. פתחנו תוכנית עבור נשות המילואימניקים, כי הבנו במיידית שבני הזוג נלקחו כערף עין בין ליל לצבא, ובני זוג נשארו, בעיקר נשים, נשארו לבד עם הילדים, עם עול הפרנסה, עם עול המשפחה, עם עול הדאגה, החרדה, הבדידות הקשה. ובעצם הצמדנו למשפחות המילואימניקים מתנדבת שלנו שתמכה הלכה למעשה בכל מה שניתן במשפחה, אם בעניין של להיות אוזן קשבת, אם בשמירה על הילדים, אם בקריאות או בכל דבר שאותה משפחה צריכה. המשכנו בזה שערכנו חיילים אצלנו בסניפים להפוגות, ערכנו משלחות שהגיעו מחול, ואנחנו בסניפים בכל הארץ, יש לנו 40 סניפים כאלה, המתנדבות שלנו הכינו ארוחות ושלחנו את הארוחות לעזה כדי לתמוך ולתת טעם של בית רגע לחיילים שלנו שנלחמים שם. והחורף העברנו לחיילים צעיפים וקובעים שסרגו המתנדבות שלנו טיפה כדי לחמם אותם. אנחנו ממשיכים לעבוד ולתת חוסן לקהילות המתנדבות שלנו, כי אנחנו צריכים לחזק אותם כדי שהם יוכלו להמשיך ולתת את המענה בעצם לכל אחד ואחת מאיתנו שעברנו ביחד את הרגע הקשה הזה של השבעה באוקטובר שנמשך בעצם עד היום. אנחנו ממשיכים לתמוך בקהילות המפונים שנמצאות פה בקרבת הסניפים שלנו. כל הזמן דואגים להם לתפניות ולפעילויות הפגתיות בעיקר. זה רגע של פורקן לשחרור ולמתן בועת שקט בתוך כל הרעש הזה.
יש לי את המשפחה הגרעינית שלי, והמשפחה המורחבת שלי טיפלה בנו, והחזיקה אותנו, והייתה לנו גלגל הצלה ועוגן. המשפחה השלישית שלי הייתה גם ויצו. הם עטפו אותי,
והחילו... החברים מההתנדבות.
כן, אלה מההתנדבות. גם בביגודית וגם בגיל הבכיר. כל הצוות שעבדתי איתו. החילו, ביקרו, כתבו, שלחו, פינקו, חיפקו, נשקו, בכו יחד איתי, צחקו יחד איתי. תקשיבי, זאת משפחה שלישית שלי. ויש לי לאן ללכת בימי שלישי, יש לי לאן ללכת בימי רביעי, אני לא מוותרת על ההתנדבות, בעד שום עון שבעולם, אלא אם כן יש איזשהו מקרה חריג.
אורה, הנושא של התנדבות ותרומה לקהילה הוא חלק ממש מהמהות של ויצר, נכון?
אמרה, והוא בעצם עמוד התווך המרכזי והכי משמעותי בויצר ישראל. יש לנו למעלה מ-2,200 מתנדבות, כל הזמן מגיעות לשורותינו עוד ועוד מתנדבות. אני עצמי עושה את התפקיד שלי 24/7 בהתנדבות, וככה גם ההנהלה שלי, כל הסניפים עושות את זה ככה. שהרבה פעמים שואלים אותי, מה את עם הכישורים שלך, המתנדבות עם הכישורים שלהם, הלא, למה הארגון של נשים לא משלם לכם על העבודה שלכם? ואני רוצה לומר, שראשית אני עושה את זה כמובן מבחירה, אף אחד לא קופה את זה עליי, אבל התמורה שאני מקבלת עבור מה שאני עושה, היא גדולה לאין שיעור מכל כסף שאני יכולה לקבל, למשמעות הגדולה שאני מקבלת היום, בעשייה היומיומית שלי, בנגיעה המשמעותית כל כך שאנחנו עושים בחברה הישראלית. רק בשישה חודשים האחרונים של 2024, נגענו בלמעלה מ-20,000 נשים, נערות וילדים שזקוקים לנו על בסיס יומי. ואנחנו הלכה למעשה על בסיס יומי משנות חיים עבור הרבה מאוד אנשים.
אני נפעמת אל מול החלטה כזו שאת אומרת אני קמה מהאירוע הזה, ולא רק קמה, אני גם הולכת לעשות משהו טוב למען אחרים. ואני מנסה רגע ללמוד ממך איך מצליחים כל יום ממש לקיים את זה, כי גם לומר את זה זה דבר אחד, אבל ממש לעשות את זה כל יום.
כשלקחתי את ההחלטה, היא לא הייתה סתם החלטה, זאת הייתה החלטה שהאמנתי בה. האמנתי, אני בכל רגע נתון מנחיכה את הבן שלי ומחיה אותו. בכל דבר, בהרצאות, בסיפורים, אני מעבירה את המסר שלו על ידי התמנונים. בכל מקום וכל הזדמנות שיש לי, כל מיזם שקיים, אני שם כדי להפיץ את המסר של אהבה ואור. אני יודעת, אני בטוחה, ואני משוכנעת שאם הוא מביט בי בממד הזה שהוא נמצא שם במקום הטוב שלו, הוא מחייך אליי ואומר לי, אמא, אני שרתי לך צוואה לא כתובה. זה לחיות את החיים, לטרוף אותם, לאהוב מהבטן, לתת מהלב עם כוונה. תשמעי, זה אתגר לא פשוט ליישם את זה.
לטרוף את החיים.
לטרוף את החיים. אני אומרת לך, זה אתגר גדול מאוד בשבילי. אני אומרת לעצמי שהייתה לי משפחה מושלמת, יותר ממושלמת, אבל גם עכשיו היא מושלמת, היא רק אחרת. הוא מאוד אהב את השיר של יובל דיין, ואני והמשפחה הגרעינית שלנו לקחתי את המשפט, מקרניך הגדולות אנחנו נלמד לזרוח. אני אפילו עשיתי קעקוע. היה לו משפט מאוד ידוע שהוא הולך איתנו לכל מקום, זה איפה שהלב נקי, שם המסיבה נמצאת. והכי הכי, זה מניאק מי שלא אוהב את החיים. אני מאמינה בזה. אני מאמינה בזה שהוא נותן לי את הכוח לקום על הרגליים ולעשות את מה שאני עושה. אני מציירת, אני סורגת, אני מוציאה את הנכדים, אני מארחת אותם כל שבת, אני הולכת להתנדבות שלי. אנחנו מטופלים על ידי קבוצות תמיכה, אנחנו מטופלים על ידי טיפול משפחתי כל שבוע. הבנות שלי מטופלות גם פרטני. אנחנו כל הזמן עושים משהו כדי לצוף ולהשאיר את הראש מעל המים. כי אני יודעת שזה מה שהוא היה רוצה שאנחנו נעשה. הוא לא היה ילד עצוב, הוא היה ילד שמח, הוא היה ילד שאהב את החיים. מי אני שאגיד שזה לא ככה? זה ככה, זה היה ילד שפשוט אהב את החיים, צחק, רקד, שר, היה תמיד שמח. גם אנחנו צריכים להיות כאלה. זה לוקח זמן, כי אני עדיין מחבקת את הכאב שלו, עדיין. אבל אני מחיה אותו ומנחיכה אותו בכל רגע, במחשבה, בדיבור, בעשייה, בכל דבר שאני יכולה לעשות, אני עושה את זה.
אני את יכולה לשים את האצבע על משהו באלה שלפני לאלה של היום, שאת יודעת שזה אפילו אולי שינוי שהוא לא רע?
עדת בדיוק היום קראתי איזשהו משפט שאומר, הכאב נותן לך הזדמנות לצמוח. והכאב הוא גדול. זה שבר גדול למשפחה. זה משהו שאני עוד ייקח לי הרבה מאוד זמן ושנים, אם בכלל, עד שהכאב הזה יחלוף. אולי את יודעת, הוא, איך אני אומרת, הזמן ירפד אותו.
כן, ירפד.
ירפד. כן, את יודעת מה למדנו מכל המוות שלו? למדנו שהחיים קצרים, שכל יום צריך לנצל אותם. אני גם אמרתי לבנות שלי, שאחרי שראיתי שבאמת כולם באו והביאו ועטפו וכיבדו ובאמת יצאו מגדרם, אבל את רואה עם כוונה טובה, אמרתי, יש לנו הרבה מה ללמוד. אם נתנו עד עכשיו, אוקיי, יפה. אבל עכשיו אנחנו ניתן פי שלוש. ועם כוונה. ואם הלכנו לרקוד, אז נהיה שם בריקוד. ואנחנו נעשה את זה. כי גם אנחנו החלטנו, המשפחה, שאנחנו נלך לרקוד באיזשהו פסטיבל שכזה. והוא היה תפרן, חבל לך על הזמן, כל הזמן, אבל הוא אכל במסעדות משלן. ואני הייתי במסעדות משלן, אבל אמרתי לבנות, אנחנו גם נגיע לשם, אנחנו גם נהנה מאותם דברים, אבל אנחנו נעשה אותם אחרת. מה שהיה שייך ליונתן היה שייך, אבל הוא לימד אותנו מה זה ערך של משפחה עכשיו. אם היינו אגרוף, אז אנחנו עכשיו כמוץ, כמוץ, כמוץ. מה זה בכלל החיים? ואני אמרתי שוב, זה לא מנחם, אבל זה מרגיע אותי שהוא טרף את החיים.
כן.
זה משמע.
רוצה לומר לך תודה רבה על זה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
ואני לוקחת את המשפט של ג'וני, מניאק מי שלא אוהב את החיים, והולכת איתו.
יאללה, בסדר, בכיף, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה שהזמנתם אותי. אני רוצה רק להגיד משהו אחד.
בטח.
אני שולחת מפה חיבוק גדול לכל המשפחות השכולות. חיבוק חם לכל החטופים והחטופות. חיבוק חם כל הפצועים והפצועות, חיבוק חם לעם הזה. העם הזה הוא עם מיוחד, חזק וטוב. ואני גם שולחת לכם חיבוק חם ממני.
כל מילה. תודה רבה.
תודה רבה לכם. תודה.
תודה. זה היה הסיפור של אלה קנדרור, שהחליטה מהאסון הכי גדול לקום. לקום ולהמשיך לעשות טוב. תצטרפו אלינו לפרק הבא של פרק חדש.
פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן. פודקאסטים של 103 FM 103 FM